אורח לשבת עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב שבת שלום. האורח שלנו לערב שבת זו הוא הרב אראל עמר, מנהל חינוכי במרכז ההכוון לנוער בסיכון בינו, ומרצה בתחום נוער מתמודד. שלום כבוד הרב.
ערב שבת שלום לך אריאל
היקר
ולכל המאזינים.
אתה זוכר מתי היה המעבר בין הביטויים נוער נושר לנוער מתמודד?
אם נלך אחורה, מדובר בזמן של 5 שנים, 6 שנים, לא המון המון שנים, שהתחילו להשתמש בביטוי נוער מתמודד, והבינו שנשירה זה אולי תוצאה, אבל התוצאה הזאת היא קורית מאיזושהי דרך ארוכה, והדרך הזאת התמודדות שנה עוברת.
לקח לנו, לאנשי החינוך, הרבה שנים להפנים, אולי שדרך הטיפול היא צריכה להיות שונה, לא להתייחס אליהם כאל משהו שנשר, אלא כמשהו שהוא מאותגר, שהוא צריך להתמודד עם דברים, וצריך לעזור לו להתמודד.
לגמרי, אני מסכים, יש לנו משפט שאני נוהג להשתמש בו תמיד, להפוך כל קושי לאתגר. וכן, כל נער חווה אתגרים, כל אחד מאיתנו חווה אתגרים בחיים, אבל נער הוא בשלב שהוא מעצב את כל הזהות שלו, ושם צריך להיות לידו, לתמוך בו ולכוון אותו, כי זה הנקודה והבסיס הכי חשוב גם הלאה לחיים קדימה. ומפה השתנה בעצם המושג שהנשירה היא לא פתאום הגיעה מאליה כי הוא לא בסדר, הוא יש לו איזושהי בעיה. זה יכול לקרות לכל אחד וזה יכול לקרות, וזה קורה גם במשפחות הכי טובות לצערנו.
טוב, אז זה מה שאתה עושה היום, זו ההתמחות שלך קיימה, אבל בוא נתחיל דווקא עם הילדות שלך, כי לא נולדת כמרצה לתחום הנוער המתמודד. נולדת בכלל בבית שהוא קצת רחוק מהעולם הזה.
אכן, אני תמיד חושב שכשמישהו מתעסק במשהו או עבר בו הרבה ומשם מגיעים הכלים. אני נולדתי בשכונת ארמון הנציב בירושלים לבית שאינו שומר תורה ומצוות. כך גדלתי, נכנסתי בכיתה א' בית ספר רגיל, יסודי, ללא שום ערכים שקשורים לדת. אמנם בית שמחנך לערכים ולדברים טובים, אבל לא דת. וההורים שלי החלו תהליך התחזקות, זה כשאני בתחילת כיתה א', דרך קשר שהיה לאבא שלי עם הרב הגאון, הרב ראובן אלבז, בשיעורים וכאלו.
בין כמה היית, כשהחלה ההתקרבות הזו, בין כמה היית?
בין 7.
זאת אומרת, עדיין קטן אולי בשביל להבין את המשמעות של השינויים שעוברים.
אני לא מבין, ואני עדיין בחלומות של ילד בבית ספר כזה, שזה להיות שחקן כדורגל, או להיות לא יודע מה, זה החלומות ככה גדלים. וכשאני, וקוראים בבית דברים, אבל בעדינות רבה, לא משהו מורגש. כשאני מסיים את כיתה א', ההורים שלי יושבים איתי ויושבים עם הבית ספר, ורוצים להעביר אותי לחינוך ממלכתי דתי, לעלות שלב. זה ממלכתי, אבל יש קצת דת, הם מבינים שלדת יש ערך בחיים שלנו, ערך מוסף, כרגע אולי לא עיקרי מה שהם הבינו, אבל הם רוצים שהבן שלהם יקבל את זה. ובעצם בכיתה ב' אני עובר מעבר, למעבר הראשון שאני חווה ממקום שהסתדרתי, שהיה לי חברה, שהייתי מקובל, לבית ספר חדש. אני מתחיל להתאקלם, ללמוד את הכללים, את הניואנסים ואת החברה שם, וההורים שלי בינתיים ממשיכים להתחזק. וכשאני מגיע לכיתה ד', יש איזושהי החלטה לנסות ולהכניס אותי לתלמוד תורה. זה הגיע גם כן מהרב אלבז, זה היה תלמוד תורה ברשותו.
ועדיין אתה בשלבים האלה, זאת אומרת, יש לך איזושהי אמירה, יש לך איזשהם כיוונים אחרים שאולי אתה רוצה, או שאתה זורם עם, עם הדרך שמתווים לך?
אני נוח לי איפה שאני נמצא, וכשיאמר לי זכותם של ההורים שדיברו איתי על זה, מה שגרם לי לעשות המעבר בכיתה ד' זה מפגש עם הרב אלבז, והחן של הרב, והיחס שלו, והחום, והחיבוקים, וזה שיהיה לי טוב, ואם אני אמשיך הלאה, נתנו לי את הדחיפה לעשות את זה. אני זוכר שישבתי פגישה עם המנהל של הבית ספר, וזה היה לו מאוד קשה לוותר עליי, כי הייתי תלמיד טוב וילד טוב, אבל זה מה שההורים רצו, זה מה שאני גם רציתי בסוף. ואז אני עושה בעצם מעבר חד מאוד, מבית ספר ממלכתי דתי, שבעצם הדת הסתכמה בכיפה על הראש, לתלמוד תורה, שזה לימודי קודש חזקים, גמרא, משפחות שחלקם מבתים חרדים, ואני נכנס בעצם למיינסטרים החרדי, תלמוד תורה בכיתה ד' התחלתי, ושם אני... שם אני בעצם לומד עד כיתה ז', ובכיתה ו' יש אצלי עוד עליית מדרגה, ואני מתחבר ללימוד, ונהיה מהחזקים בכיתה, וברוך השם מצוין, עד שאני מתברק חזק, בכיתה סוף כיתה ז', מודיעים שהתלמוד תורה נסגר, עקב קשיים כלכליים,
אוי, זה לא
ומתחילים, כן, ומתחילים פשוט אטרף של למצוא מסגרות, לכמות אדירה של תלמידים, תחשוב עד כיתה ז' מכיתות גן, ומחפשים תלמוד תורה, ושם אני עובר בעצם לעוד תלמוד תורה מכיתה ח', לכיתה ח' בעצם, וברוך השם משם זה רץ, ישיבה קטנה שלושה שיעורים, ישיבה גדולה עד החתונה, אבל בעצם בילדות חוויתי ארבעה מעברים, כל מעבר הוא יוצר חוסר יציבות, אתה משנה את הזהות שלך בגיל קטן כל כך הרבה פעמים, זה כל פעם חברה אחרת, וזה משבר לא, לא, לא קטן שילד צריך לעבור.
והמשבר הזה, זאת אומרת, באיזשהו מקום, באיזשהו שלב התפרץ, זאת אומרת, העיק עליך, הרגשת שמשהו אולי לא טוב קרה בדרך?
אז האמת שבמעברים היה קשה בהתחלה, כי כל פעם פיתחתי איזה שהם חלומות ואיזה חברה, והייתי צריך לשנות את זה, אבל עברתי את זה די בקלות, ואני עדיין לא מתעורר איך... עברתי את זה בקלות, אני חי את החיים והכל זורם וזה די בקלות. יתרה מזאת, להורים שלי היה עסק מאוד מאוד מסגשג, שהכניס הרבה והיינו חיים ממש בכבוד, בעמידות, והעסק הזה, שאני בערך בכיתה A, העסק הזה פושט רגל בצורה מאוד מאוד קשה, ברמה של עיכולים, של בית, של רכב, דברים מטורפים, ופתאום מתהפך עלינו ברגע גלגל, ואני זוכר את זה, שמחיים של שפע, יש חישוב יותר, חשבונות יותר, פחות, בית הרבה יותר צנוע, וגם את זה, עם כל הקושי ודבר גדול שילד יכול לעבור, והורים בכלל, אני עובר את זה בצורה די טובה, ואני מציין שכל הדרך, תמיד בכל המקומות שהייתי, במיוחד האמת בתלמוד תורה, המרכזי שהייתי נקרא לו, רוב השנים,
okay.
יש דמויות ש... עוטפות אותי, מאמינות בי, למרות שאני שונה, אני הגעתי מאוד שונה לתלמוד תורה.
אבל בזמן אמת אתה מבין את זה, או שזה דברים שאתה מבין בדיעבד?
לא, בזמן אמת אני נהנה, אני יודע שיש לי כתובת, יש לי מישהו שאוהב אותי, כיף לי ללכת, כיף לי להיות, מאמינים בי, מפרגנים לי, מראים לי שאני שווה, וגם מהבית, אבא שלי הוא חבר שלי גם היה, עדיין, עד היום ברוך השם שיחיה, אז תמיד יש פרגון, ואתה שווה הרבה, והדיחה לגדולות, ותצליח, ואיך אתה משמח אותנו, וכל הכבוד, וכאילו כל הזמן זה מה שאתה שומע, וזה בראש, וכיף לך להגיע למקומות האלה, להיות באווירה הזאת בבית. אתה לא שם לב לכל מה שקורה מסביב.
בעצם,
אני עדיין לא אוכל את הקריאה העצום הזה.
כן, בעצם בלי שהבנת, לאורך כל השנים האלה, היחס שאתה קיבלת, הוא בעצם היחס שהיום אתה מבין שצריך לתת לנוער המתמודד. כי בדיוק, הנה אתה עמיד על עצמך... שכשעטפו אותך והרגשת שיש לך כתובת בכל מקום, ואת ההתייחסות הנכונה, אז למרות כל המשברים האלה שעברת במהלך החיים, שכל אחד אחר בכל שלב יכול היה להתפרק, עברת אותם די בקלות.
לגמרי, אריאל, זה מדויק, ויותר מזה, לא הייתי פיקס בתלמוד תורה, הגעתי עם הרגלים הרבה פעמים שלא מתאימים לרוח המקום. תלבושות ודברים כאלה, ולא זרקו אותי לבית, אף פעם לא נזפו בי, ידעו איך להעביר לי את זה בצורה כזאת טובה, שזה, יש פה תווים ודיברו איתי, ויש ילדים ואיך הם מסתכלים, ומה אתה חושב, איך העבירו לי את המסרים בצורה כל כך טובה, בריאה שתמיד הרגשתי מקובל ורצוי, ובעצם כל זה נופל לי, כשאני בישיבה גדולה, פונה אליי איש יקר בשם הרב אודי עטיה, יש לו ארגון כיוונים לחיים, ואומר לי, הוא לימד אותי בעבר, בתור ילד, יש לי תלמיד יתום שהגיע לארגון, אבא שלו נהרג לו עלינו בתאונת דרכים, שלוש שנים הוא חי ככה בלי אבא, וקשה לו מאוד, הוא מתקשה בתלמוד תורה, רוצים מישהו שיחזק אותו לימודית, אני בישיבה עשייה שטייגן לומד, לא חשבתי להתעסק יותר מדי עכשיו עם נוער, אבל רוצים מישהו ללמד אותו גמרא, לחזק אותו, אני חונך, הולך ללמוד איתו, אני על חשבון ההפסקה הולך בעצם ללמוד עם הילד הזה, ואני מוצא את עצמי אחרי שבועיים, לא לומד איתו מילה, מנסה ללמוד, אבל יש הנפש שלו קבויה, הפנים נפולות, ושאני מתחיל לדבר, אני מבין שיש לילד הזה חור עצום בפנים, ברגש שלו, בחוויות שלו, מזה שאין לו אבא, מזה שאין מי שייתן את המילים החמוד, מזה שהוא רואה אבות של ילדים עומדים איתם במתמידים או בשכונה, והוא אין לו את זה. ואני מבין שיש פה ילד שאין מה להכניס בו, לא תורה לו שום דבר, קודם כל צריך לחיות אותו. ופשוט אני נותן לו מילים חמות ומחבק אותו ולוקח אותו איתי לשבתות למשפחה ולחוות סוסים ודברים, ואני קולט, הילד הזה מתחיל להשתנות, להשתנות, להשתנות. ברוך השם הכנסנו אותו למוסד ישיבה בירושלים, ששם הוא התקדם אחרי שנה וחצי שליוויתי אותו, אני עד היום בקשר איתו, אבל נופל לי, איך עשיתי את זה? כאילו, מאיפה כל הדברים האלה יצאו לי, להחמיא, לחבק, לדחוף?
אז מאיפה באמת?
ופה מתחיל ליפול לי הסימון, שזה מה שקיבלתי, כי כשאני מדבר איתו, אני שומע את הקולות שדיברו איתי. אני אומר לו, אתה תצליח, אני מאמין בך, יש לך יכולות, אתה עובר קושי, אבל יש לך את הכוחות להתמודד, בוא נחשוב איך. וזה מה שאמרו לי. וכל הכלים העצומים האלה נתנו לי את ההצלחה איתו, ופה אמרתי, אני את כל זה הולך לתת הלאה, כמה שאני יכול, בכל הכוח, לנערים שזקוקים לזה. ואז לא ידעתי כמה זקוקים לזה, היום אחרי 13 שנה שאני בתוך זה, אין מי שלא זקוק לזה, אין נער שלא זקוק לדברים האלה, גם נער שהוא נורמטיבי, כשרוצים לשמור עליו ולמנוע את ההתמודדויות, לא שהוא מגיע להתמודדויות, לראות איך אני פותר אותם, אלא כמה שיותר לחסוך ממנו אותם, שזה מה שעשו ממני בעצם, חסכו ממני משברים עצומים שילדים יכולים לעבור, כי היו שם בשבילי, כי תמיד האמינו, תמיד פרגנו ותמיד ידעו איך לגש.
ומאז בעצם, אחרי שאומנם שלחו אותך בפעם הראשונה, אחרי שהבנת את הכוח, לקחת כבר על עצמך את המשימה, מאז עברו אצלך הרבה מאוד תלמידים, לאורך השנים.
נכון, מאז אני שימשתי כאיש חינוך בשישה מוסדות בירושלים, וניהלתי מוסד שש שנים בביתר עילית, מוסד לנוער קצה מבתים חרדים, נוער מתמודד, נוער קצה מבתים חרדים, וכיום אני מבינו, וברוך השם, כולם, המון תלמידים עברו.
מעניין אותי לשמוע גם מהצד השני, מהצד של התלמיד, את החוויה במפגש מולך, ולכן אני רוצה בנקודה הזו לצרף לשיחה שלנו את נאורי תומר, שלום לך.
וברכה.
ספר לנו על הפעם הראשונה שבו אתה פוגש את הרב אריאל עמר.
טוב, נתחיל עם זה שזה היה לפני המון זמן, ניקח שנים אחורה, היום אני בן 22, נפגשתי עם הרב אריאל, שהיינו עוד גיל 14-13.
ובגיל הזה גיל 14-13, מה, היית בתקופה מבולבלת? איפה היית בחיים שלך?
בוא נגיד שהיה לי ילדות לא הכי קלה בעולם, הייתי צריך את העזרה הזאת גם מבחינת בית, גם מבחינת חברה, גם מבחינת לימודים, מבחינת הרבה דברים. והגעתי למסגרת בירושלים, ששם פגשתי את הרב אריאל. איכשהו מההתחלה, תמיד היה לי כימיה וחיבור איתו שלא הרגשתי עם אף בן אדם אחר. יש לי את זה היום כמעט כבר 10 שנים שאני מכיר את הבן אדם הזה, ו...
הרגשת שמישהו פתאום מבין? כאילו מתייחס, מבין, מעריך?
כל ילד לפעמים מתעצבן, צועק, יש לו על מה, לא חסר לנערים ובחורים על מה להתעצבן ועל מה לצעוק ולכעוס, ותמיד יש אחד שהם יודעים שהוא יקשיב, הוא ידע להכיל אותך, הוא ידע להבין אותך, וזה שם הראל, כל פעם היה לנו שיחות, מעבר למוסד עצמו, הם יוצאים, מבלים ביחד, מגיע אליו לבית, כל מיני, שהבן אדם באמת מבין אותך ולא אומר, זה העבודה שלי, לא, נהיה בעבודה, ומעבר לזה נגיד בעדין, שהילד יחפש מי נענה אותו, לא, זה לא הכיוון של
אלא את אומרת, צריך פה, הנער המתמודד, צריך באמת להרגיש שיש לו אוזן קשבת אמיתית, שהיא לא תלויה בזמן לימודים, אלא כל הזמן.
כן. חד משמעית, זה העבודה שלנו, אני היום, אני למדתי מוזיקה באותו מוסד, ולמדתי תופים, התקדמתי ברוך השם, היום אני, מלמד, יש לי אולפן שלי פרטי, שאני בניתי, יש לי תלמידים פרטיים שלי, ובמוסד שהרב אריאל היה פה שש שנים, בביתר עילית, הוא ביקש ממני שאני אגיע אליו, התחלתי ללמד גם אצלו.
אז בעצם היום, כבר... היום אתה במקום שבו אתה פוגש חבר'ה צעירים, וגם אתה יכול לזהות אצל חלק מהם את הצורך הזה, במישהו שיקשיב להם, ואתה גם מסוגל למלא את המקום הזה?
באופן חד משמעית, הם צריכים את זה, והנוער הזה תמיד צריך את זה, ותמיד צריכים שמישהו יקשיב להם, ושיהיה איתם, ושיהיה חבר שלהם יותר מאשר מחנך, כי זה מה שכל בן אדם רוצה בסוף, שמישהו יקשיב לו, מישהו שיהיה איתו, יצעד איתו, וידע שהוא סומך על הבן אדם הזה. את היכולת הזאת אני חושב שכן יש לי, אני נמצא כבר כמעט 3 שנים בדבר הזה שנקרא נערים, ולתפוס אותם ולהיות איתם, החברה הזאת.
תמשיך כמובן, תמשיך לעשות את זה, ותודה שדיברת איתנו, נאורי תומר. תודה רבה לך ושבת שלום. הרב אראל אמר, קודם כל אני מניח, אתה שומע את הדברים ויש נחת.
כן, נחת, זה הנחת הכי גדול, כי אני אומר, אם אתה תומך בנער ומלווה אותו, והוא נשאר תלותי כל הזמן בך, אז לא הצלחת פה. אבל אם נתת לו כלים שאתה מלמד אותו לשחות לבד בסוף, וזה מה שהוא עושה היום, לא רק שהוא שוחה לבד בחיים האישיים שלו, ברוך השם הוא נשוי שנה ראשונה, אלא הוא גם משתמש בכלים שהוא קיבל לא רק ממני, אבל בדרך להציל היום נערים, אין יותר נחת מזה ושמחה מזה.
זה די מדהים, וזה מתחיל במפגש של ההורים שלך עם הרב אלבז, שמשנה את כל מסלול החיים שלהם, אבל גם שלך, ואנחנו פה שומעים דוגמה אחת מתוך, אני מניח שיש דוגמאות רבות כאלה של מישהו שאתה נגעת בו, ושינית לו את מסלול החיים, והוא כבר משנה הלאה את מסלול החיים של אחרים. זאת אומרת, אין סוף לדבר הזה.
ברוך השם, אין לזה סוף, זה מדהים מאוד. בטוח לי שיש, ברור לי, נערים שעושים היום דברים גדולים, וזה מפעולות קטנות שנגעתי בהם אני, וכל מיני אנשי חינוך שהיו מסביבי. תמיד אני אומר שבארגון שהיינו, צריך את כל הארגון שילווה את הנער הזה, שנמצא שם, וכן, יש להם את הכוחות ואת הכלים בפנים, ודווקא המשברים האלה שהם עברו, הם הכלים, הם הכוחות, אם משם מצמיחים אותם, הם יודעים הלאה להצמיח את מי שחווה את המשברים האלה, ואני רואה המון מקרים כאלה, ברוך השם, המון.
בכל זאת שאלה קצת של פסימיות, יש מקרים שלא מצליחים, שאתה מנסה, מתאמץ, ואתה רואה שזה לא קורה?
אנחנו אסור לנו אף פעם להתייאש, יש מקרים שלא ראינו את התוצאה, רק לאחר כמה שנים, ויש מקרים שעדיין לא ראינו, יש מקרים שלצערנו נגמרו גם בצורות פחות טובות, קוראים דברים, אבל עם הרבה אמונה, ועם רצון, ולדעת להדליק את זה אצל כל אחד, אני מאמין, אצל כל נער שנתקלים בו, אני מאמין שכל אחד כמעט יכול, אבל בסוף, חייב את הרצון של הנער, לפעמים אנחנו צריכים גם אפילו להדליק אותו, כי אין את הרצון בהתחלה, וזה גם אפשרי, חייב את השיתוף פעולה מהצד השני, קוראים מקרים לצערנו, אבל אסור לנו להסתכל על זה ולהרים ידיים, וזה אני תמיד אומר להורים, הרבה פעמים הורים מתייאשים, מרימים ידיים מהמצב, מהקושי, מהצער, הם עדיין אוהבים, הם עדיין חושבים ועדיין תומכים, אבל הם באיזשהו ייאוש, אין סיכוי, ומהייאוש הפעולה היחידה שעושים זה להוכיח את הילד, ולהגיד לו כמה זה לא בסדר, כי אני דואג לך, זה לא בסדר, ואל תעשה את זה שלא טיפול, ולא שמים לב שהדגש הוא על הלא בסדר, במקום להדגיש את כל הנקודות הטובות שיש, ולהרים אותו. אז ייאוש, אסור שיהיה לנו, תוצאה, צריך הרבה סייעת בדשמיה ותפילה, זה ברור.
מה אתה מתכנן להמשך לעתיד? איך עוד אפשר להגדיל את העשייה הזו ולהשפיע יותר?
אין לזה סוף האמת, כי בעולם שלנו שהכל מתפתח, הטכנולוגיה וכל דבר הוא בהישג יד, והפיתויים והתאוות היום הם קלים להשגה, אני נתקל נערים בגיל 16 עם טלפון, 17 עם רכב, מושגים שלא היו אז בעבר עד שבן אדם היה קונה רכב וכאלו, אז ממילא גם האתגרים עולים והמשברים עולים, וכשיש לבחור תאוות הוא צריך למלות אותם, ואם הוא לא ממלא אותם הוא יכול להגיע למלות אותם דרך פעולות לא טובות, ולכן אני אומר האתגרים שלפנינו העתידיים הם מאוד גדולים, וצריך, הנוסחה תישאר, ההכלה והאהבה והתמיכה, פשוט צריך להיערך יותר לאתגרים העתידיים, וכן, היום אני בארגון מאוד מצליח, ברוך השם. משם הכיוון, לתת כמה שיותר כלים.
באיזה שלב אתה ממליץ להורים, כשמזהים שאולי יש איזשהו קושי לילד, באיזה שלב כדאי להם לפנות לארגון כמו שלכם, לארגון בינו או ארגון דומה?
קודם כל, ההורים, כמו שאמרנו, בילדות, צריכים להיות שם בשביל הילד, לתמוך, לחבק, לדאוג שתהיה בבית אווירה תמיד טובה, שהילד ידע שהבית זה הכתובת, זה המקום. הוא לא צריך לחפש בחוץ חבר שישמע אותו, או איזה אברך, או איזה רב, הוא יודע שהראשונים שישמעו אותו וישמעו אותו ויקבלו את מה שהוא יגיד ויכוונו זה ההורים. ככה הם פחות יצטרכו להגיע לארגוני הסלה, אני אקרא להם, שמעניקים את העזרה הראשונה ואת ההכוון. אבל אם כבר הורה הגיע למצב שאני מדבר ילד בגילאי ה-12 ומעלה, רואים אצל הילד כל מיני תסמינים של ירידה בחשק, ירידה בלימודים, שוטטות יותר בשעות מאוחרות, התנהגות קצת שגובלת בחוצפה, או דברים שהם מדליקים נורות אדומות, משהו פה לא תקין, זה הזמן לא לחכות שלא יודעים כבר מה לעשות, והילד חצי שנה, יש הורים שבאים אליך, הבן חצי שנה בבית. איך הוא חצי שנה בבית?
למה חיכיתם כל כך הרבה? כן.
כן, או שהורים מגיעים, הוא מגיע לך ילד בכיתה ח' שהוא לא יודע טוב א' ב', איפה זה היה 13 שנה, כאילו, איפה בדרך היה את הקצר, צריך להיות ערניים כל הזמן. הגילאים שפונים זה גילאי 12 יותר ומעלה, והרבה פעמים ההדרכה היא מתחילה אצל ההורים, אני אומר שההורים זה המנוע החזק להשפיע על הילד, לתת לו לטוב, למוטב, ושם אנחנו מתחילים את העבודה, אבל זה הגיל שבדרך כלל פונים לארגון הקדוש.
אז הורים, אל תחכו שיהיה מאוחר מדי, אתם מזהים איזשהו קושי, לכו ישר להתייעץ. הרב אריאל עמר, מנהל חינוכי במרכז ההכוון לנוער בסיכון בינו, ומצא בתחום נוער מתמודד, תודה רבה לך על הדברים המאוד חשובים. תמשיך בעבודה ברוכה, ושנזכה בעזרת השם כולנו לנחת מהילדים.
אמן ואמן, תודה רבה לך אריאל היקר, שבת שלום לכל
תודה רבה.
המאזינים, וכמו שאמרת, רק כן. נחת לכולם.
אמן, אמן, אמן. תודה גם לטכנאים שהיו איתנו, פסח בגד וישי נוימן. תודה לכם על ההזנה, אנחנו מאחלים לכם שבת שלום ובשורות טובות.